גוי שרוצה להתגייר ולהיות יהודי, דבר שהוא רוצה לקבל עליו קיום מצוות, צריך לעשות שני דברים, ברית מילה ולטבול. אם הוא עשה רק אחד משני הדברים, האם הוא כבר נחשב גר? מביאה הגמרא בזה שלוש דעות. דעה ראשונה, דעתו של רבי אליעזר. הוא אומר שהעיקר זה ברית המילה. גר שמל וגם אם הוא לא טבל, רבי אליעזר אומר, הרי זה גר. רבי יהושע חולק, כמו שמיד נראה. הוא סובר שהטבילה מעכבת. למה לפי רבי אליעזר ברית המילה היא זו שמעכבת? שכן מצינו באבותינו. בימי משה, כותב רשי, כשיצאו ממצרים ויצאו מכלל בני נוח, לקבל התורה ולקבל פני השכינה, שמלו, כמו שהפסוק אומר ביהושע, כי מולים היו כל העם היוצאים מצרים. ולא טבלו, אין אפילו פסוק אחד שאומר שהם טבלו. אז עיקר זה ברית מילה בשביל להתגייר, לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי יהושע חולק, הוא סובר שהעיקר זה הטבילה. ולכן, אם הוא טבל ולא מעל, רבי יהושע אומר הרי זה גר. רבי אליעזר, לעומת זאת, לפי איך שאנחנו רואים כעת בברייתא, סובר שהוא לא גר, כי העיקר זה ברית המילה. מניין רבי יהושע לומד שהעיקר זה הטבילה? שכן מצינו באימהות, זאת אומרת, אנשים שיצאו ממצרים, נשות ישראל. הרי אצלם לא שייך ברית מילה, אז איך הם התגיירו? רק על ידי טבילה, שטבלו. כמו שבמסקנה הגמרא אומרת שרבי יהושע למד את זה מסברה. כי אם לא, במה הם נכנסו תחת כנפי השכינה? הם הרי לא שייכות בברית מילה. ולא מעלו, אז אתה רואה שהעיקר זה הטבילה. דעה שלישית, וחכמים אומרים, העיקר זה גם הטבילה וגם הברית מילה. ולכן, טבל ולא מעל, מעל ולא טבל, אין גר, עד שימול ויטבול. שואלת הגמרא ורבי יהושע שסובר, שהעיקר זה הטבילה. נמי נעלף מאבות, שלמד מהאנשים, מהגברים שיצאו ממצרים, שעליהם נאמר שהם עשו ברית מילה ולא נאמר עליהם שהם טבלו. וכן, רבי אליעזר, שאומר שהעיקר זה הברית מילה. נמי נעלף מאמהות, שילמד מנשות ישראל, שהן לא עשו ברית מילה, ואף על פי כן הם נכנסו תחת כנפי השכינה על ידי טבילה. קודם הגמרא באה לבאר את דבריו של רבי אליעזר, למרות שזאת השאלה השנייה על דעתו. וכי תאם, האם תרצה להשיב מה הסיבה שלפי רבי אליעזר, אנחנו לא למדים מנשות ישראל שהן כדי להתגייר טובלות ולא עושות ברית מילה? אולי תאמר שהסיבה היא כי אין דנין אפשר משאי אפשר. אתה לא יכול לדון אצל איש שאפשר לעשות לו ברית מילה, שלא יצטער ברית מילה, מאישה שלא שייך אצלה ברית מילה ואצלה הגיירות היא בלי ברית מילה. אם תרצה לומר שזאת הסיבה של רבי אליעזר, זה לא נכון. כי הרי לפי רבי אליעזר כן דנין מקרה שאפשר, אפילו ממקרה שאי אפשר. והתניא רבי אלעזר אומר, מניין אנחנו למדים? לפסח דורות. רבי אליעזר. מניין אנחנו למדים לפסח דורות? פסח, יש את הפסח שהקריבו קורבן פסח כשהיו במצרים. יש את הקורבן פסח שמקריבים כל שנה ושנה, כשיש בית מקדש, כשיש איזה במה שמותר להקריב בבמה. פסח שהיה במצרים, השנה הראשונה זה נקרא פסח מצרים, ושאר הקורבנות פסח של כל שנה נקרא פסח דורות. מניין למדים לקורבן פסח, פסח דורות, שאין בה ממאות של מעשר שני. הרי כשמפרישים תרומות ומעשרות מהיבול של התבועה, נותנים תרומה גדולה לכהן, אחר כך מעשר ראשון ללוי, ואחר כך נותנים, יש שנים שנותנים מעשר שני, ויש שנים שנותנים לעניים צדקה, מעשר עני. באותם שנים שנותנים מעשר שני, מה עושים עם המעשר שני? אמורים להעלות את הפירות לירושלים, להעלות את התבואה לירושלים ולאכול את זה שם. אבל אם אדם רחוק ממנו ירושלים, או שיש לו מסע כבד של פירות, אז הוא פודה את זה על מאות וקונה בזה בירושלים כל מיני מאכלים. אחד המאכלים זה גם יכול להיות בהימות, שוחט את הבהימות ואוכל את הבשר שלהם. מיני אוכלים מדהים שאדם כבר עולה לירושלים, כבר צריך גם להקריב קורבן פסח, וזה הרבה כסף, לעשות פסח גם כשאין בית מקדש, זה הוצאות גדולות. אומר לעצמו, יש לי פה קופה עם כסף של מעשר שני, בוא ונוציא את כל האוכל מהכסף הזה, ונאכל את זה פה בירושלים. קורבן פסח מלא צריך לאכול בירושלים. בוא נקנה קורבן פסח מכסף של מעשר שני. מניין למדים שאי אפשר לקנות מכסף של מעשר שני, אלא אין בה קורבן פסח, אלא מן הכסף של חולין, של החולין. לומדים את זה מהפסח שהיה במצרים. נאמר פסח במצרים, ונאמר פסח בדורות. מה פסח האמור במצרים? עוד היה לפני שקיבלו את המצווה הזאת של מעשר שני, זה היה לפני קבלת התורה. אז לא היה להם בכלל מעות של מעשר שני. לכן הקורבן פסח בא רק מחולין. אינו בא אלא מן החולין. אף פסח האמור לדורות, אין בא אלא מן החולין. אמר לרבי עקיבא, מה אתה משווה? וכי דנין, היום שיש לנו מעשר שני, שאפשר להביא ממעשר שני, ממצרים שלא היה להם כסף של מעשר שני, שאי אפשר להביא ממעשר שני, אמר לי, ענה לו רבי אליעזר, אף על פי שאי אפשר, אפילו שבמצרים לא הייתה אפשרות להשתמש בכסף של מעשר שני, כי פשוט לא היה עדיין את התורה ולא היה את המצווה של מעשר שני, אף על פי כן ראיה גדולה היא, ונלמד ממנה, שלדורות גם אי אפשר להביא קורבן פסח מכסף של מעשר שני. בכל אופן רואים שלפי רבי אליעזר, כן דנים, אפילו מקרה שלא היה אפשר אחרת, אבל אם אתה רואה מה עשו אז, אתה למד למקרים גם שכן אפשר אחרת לעשות כך. אם כן, לפי דעתו של רבי אליעזר, למה לא נאמר שאם הגר טבל, הוא כבר נחשב גר, כמו שנשות ישראל זה הדרך של הגירות שלהם, כמו שהיה עם האימהות שלנו ביציאת מצרים, שככה הם התגיירו על ידי טבילה, למרות שאי אפשר להם לעשות ברית מילה, אבל דנים אפשר משאי אפשר, גם אצל אנשים שכן יכולים לעשות ברית מילה, דנים מנשים שלא יכולות לעשות ברית מילה, שכמו שנשים מספיק להם טבילה, ככה גם אצל האנשים, אם הם עשו טבילה, זה כבר יחשב גירות. אלא אומרת הגמרא נכון, באמת במקרה שהגר טבל, ואפילו אם הוא לא מל, כולה אלמא לא פליגי דמענה, גם רבי אליעזר מודה, שלומדים מהטבילה של האימהות, שיצאו ממצרים, שזה הגירות שלהם, שזה מועיל. כי פליגי כל הוויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, במקרה שהוא רק עשה ברית מילה ולא טבל. רבי אליעזר אומר שהוא נחשב גר, ומאיפה הוא יליף? מהאבות, מיוצאי מצרים האנשים, שנאמר להם שהם נימולו ולא נאמר שהם טבלו. אתה רואה שמספיק ברית מילה כדי להתגייר. ורבי יהושע סובר, באבות נמי טבילה אהבה. גם כש... הגברים יוצאי מצרים התגיירו, הייתה להם חוץ מברית מילה גם טבילה. שואלת הגמרא מנעלי, איפה מצאנו בפסוקים שהם טבלו? אילם המדכתיב לפני קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך אל העם וקידשתם היום ומחר בימי הקבלה וכיבסו סמלותם. אז אם הם צריכים לחבס את הבגדים, כל שכן לכאורה שהם צריכים לטבול, כי הרי הוא מה בכל התומות? מקום שאין טעון כיבוס בגדים, כמו למשל תומת בעל קרי. טעון טבילה להתאר, אז כאן במתן תורה, שזה מקום שטעון כיבוס בגדים, אינו דין שהם היו טעונים טבילה, דוחה הגמרא זה לא ראיה. מי אמר שהכיבוס היה לשם טהרה? ודילמה, הכיבוס היה בשביל נקיות באלמה. שיהיו בגדיהם לבנים והגונים לקבל פני שכינה, כותב רשי. מי אמר שזה היה בשביל טהרה? אז מי אמר שהם טבלו? אלא הוכחה שהם טבלו, לומדים את זה מהאחה. מהפסוק שמדבר, לפני קבלת התורה, היו הקרבת קורבנות. ושם כתוב, שהקריבו קורבנות שלמים, ולקחו חצי מהדם, זרקו על גבי מזבח, וחצי דם שמו בתוך כלים, וכתוב, ויקח משה את הדם, שהיה בתוך הכלי, ויזרוק על העם, עזה עליהם מהדם. וגמירי, כך קיבלו חכמים, שאם יש הזעה, חייב להיות שהייתה לפני כן טבילה. ואין הזעה בלא טבילה. אז אם הם קיבלו את ההזעה של הדם, של השלמים, זה אומר שלפני כן הם גם טבלו. זאת אומרת שהייתה טבילה. ורבי יהושע, טבילה באימהות מנהלן. מנהל לומד רבי יהושע שהנשות ישראל ביציאת מצרים טבלו בשביל להתגייר. אומרת הגמרא, אמנם אין לזה פסוק, אבל סברה הוא. זה סברה. דעים לא כן, במה נשים נכנסו תחת כנפי השכינה? הרי ברית מילה אין אצלם, אז חייב להיות טבילה. שני דברים שאם זה מתגיירים, או ברית מילה או טבילה. אם לא שייך אצלם ברית מילה, חייב להיות שלפחות הייתה להם טבילה. מה ההלכה? האם גר שלא מל, זה נחשב גרות? אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, לא. לעולם אינו גר עד שגם ימול וגם יטבול, כמו דעת חכמים. שואלת הגמרא פשיטא, אם זה דעת חכמים, אז חייב להיות שההלכה כמותם, כי יש כלל, כשיש ויכוח בין היחיד והרבים, ההלכה היא כמו הרבים. מה צריך לומר שההלכה כמותם? עונה הגמרא, כי כאן זה לא ממש רבים. החכמים כאן זה דעת יחיד. מען חכמים זה דעתו של רבי יוסי. הוא זה שסובר שמעכב מילה וטבילה. לתניה, הרי שבא אדם לפנינו ואמר, מלתי ברית מילה לשם גירות, ולא טבלתי. מטבילין אותו. וגם אם הוא לא מל, לשם גירות, אלא הוא מאומה כזאת שמלים את עצמם לא לשם גירות, כמו ערבי או גבעוני, מה אכפת לך? אבל הוא לא מל. מי המשהו צריך למול? הוא כבר... אין לו אורלה. רק מה? אתה אומר שהוא לא נימול לשם גירות. לא, לא, זה לא מעכב לפי דעת רבי יהודה. לכן אם הוא אמר מלתי ולא טבלתי, גם אם זה לא נכון, גם אם המילה שלו לא הייתה לשם גירות, מטבילים אותו ומה בכך? כי העיקר זה הטבילה. המילה לא מעכבת, את עברי רבי יהודה. ומי זה שסובר שגם מילה וגם טבילה מעכבת? זה דעת יחיד. זה חכמים. רבי יוסי אומר, אין מטבילים אותו. כי חוששים שהוא ערבי או גבעוני שהם מלאים את עצמם לא לשם גירות. אז צריך גם לטיף מנו דם ברית, שזה במקום מילה, למישהו שהוא כבר נימול, וגם לטבול, כי צריך את שניהם. אם כן יש ויכוח בין רבי יהודה, שסובר שמספיק אחד מהדברים, או מילה או טבילה, בשביל גר, לבין רבי יוסי שסובר שצריך את שניהם, גם מילה וגם טבילה. לפי כך, לפי דעתו של רבי יהודה שמספיק אחד מהם, אז גר שכבר מעל ולא טבל, מטבילין את הגר אפילו בשבת, כי הרי הוא כבר נחשב גר גם בלי הטבילה. אז זה לא נחשב שאתה מתקן אדם, זה לא נחשב מתקן שמדרבנן אסור בשבת. דברי רבי יהודה, ולפי דעתו של רבי יוסי, שהוא אומר שצריך שני דברים, גם מילה וגם טבילה, אז אם הוא נימול לפני שבת, אין מטבילים אותו בשבת, כי רק על ידי זו הופך להיות גר, אז זה נחשב כמו שאתה מתקן את האדם, חכמים אסרו, מעשה תיקון לעשות בשבת. אמר מר, לפיכך, מכיוון שלפי רבי יהודה מספיק או מילה או טבילה, אם הגר נימול מלפני שבת, מטבילים את הגר הזה בשבת, שאתה גמרא פשיטא. כיוון, דאמר רבי יהודה, שמספיק אחד מהם או מילה או טבילה בחד הסגיה, אז זה אחד אמר לפנינו, אם הוא נימול כבר מלפני שבת לפנינו, פשוט שמטבילים אותו בשבת, כי הטבילה לא עושה אותו גר, הוא כבר היה גר לפני כן, איזה איסור יש בזה? מה לפי כך? תרצת הגמרא, כי אנחנו אמנם יודעים שלפי דעתו של רבי יהודה מספיק או מילה או טבילה, אבל אתה לא יכול לדייק את זה מדבריו בתחילת הברייתא. הוא אומר, הרי שבא לפנינו אדם ואמר, מלתי לשם גירות ולא טבלתי. אתה לא יודע אם הוא נימול לשם גירות או לא, ככה הוא אומר. אולי... המילה שלו זה לא מילה תרתי משמע. אולי המילה שהוא מל זה לא היה לשם גירות, והמילה שהוא אומר לך עכשיו שהוא מל, הוא סתם משקר. בכל אופן אומר רבי יהודה, מטבילים אותו, שיתבול, ובזה הוא יהיה גר, ומה בכך? אז אנחנו לומדים שמספיק או מילה או טבילה, אז גם אם המילה לא הייתה לשם גירות, בסדר, הוא טובל לשם גירות זה מספיק. אבל זה לא חייב להיות שזה מה שסובר רבי יהודה, אם היה כתוב רק את הקטע הזה בברייתא. כי מה עוד התאימה לרבי יהודה? טבילה עיקר. טבילה עיקר. ואם הוא נימול, הסיבה שזה לא מעכב, כי הטבילה זה מה שעושה אותו גר. ולכן, טבילה בשבת לא. זה גם תקן גברה. כמה שמלן, בחלק השני של הברייתא, דרבי יהודה לא סובר שהעיקר זה הטבילה, אלא אחד מהם, או ה, או הבאי, או מילה, או טבילה הוא צריך. מה שאומר רבי יוסי, שאין מטבילים, אם אתה רואה אדם שאומר מלתי ולא טבלתי, אלא אתה קודם צריך לטיף מנו דם ברית ואז לטבול אותו, כי אתה לא יודע, אולי המילה הזאת לא נעשתה לשם גירות. אז אחר כך הוא אומר, לפיכך, בשבת אסור לטבול גר. אין מטבילין. שואת אמרה פשיטה, כיוון, דכיוון, אמר רבי יוסי, תרתי בעינה שצריך גם מילה וגם טבילה. אז הטבילה מתקנת אותו ותקון בגברו בשבת, לא מתקנים לנו, חכמים אסור לתקן, לעשות מעשה של תיקון בשבת. תרץ את הגמרא גם כאן. כשרבי יוסי מדבר על גר, בא לפנינו אדם, אומר שהוא כבר נימול. רואים שהוא, אין לו אורלה. הוא אומר שהוא נימול לשם ברית מילה. אומר רבי יוסי, אתה לא יכול לתת לו לטבול, אתה צריך קודם להטיף מן אדם ברית לפנינו, ואז לטבול. עדיין לא חייב להיות שרבי יוסי סובר שצריך את שניהם. יכול להיות שלפי רבי יוסי צריך רק ברית מילה. מה הוא דתאם לרבי יוסי מילה עיקר? ברית מילה זה עיקר. ואתם, בחלק הראשון בברייתא, הוא דלא הווה מילה בפנינו. כיוון שלא הייתה ברית מילה, לכן לא מטבילים אותו לגרות, כי הוא צריך ברית מילה, זה מה שעושה אותו גר. אבל איך הדאב יהיה מילה בפנינו? אם הוא היה נימול בפנינו לשם גרות, אימא, אולי נאמר שהטבילה לא זאת שעושה אותו גר, לפי דעתו, לטבול זה בשבת. כמה שמלן, לכן הוא מביאה, ברייתא את החלק השני. דרבי יוסי תרתי ביי, הוא אומר שגם אדם שנימול בפנינו, לא נותנים לו לטבול בשבת, כי הטבילה היא זאת שמשלימה את הגרות. מספר את הגמרא, אמר רבה, עובדה הווה, היה פעם מעשה אצל בי רבי חייא בר רבי. אז רבי חייא בר רבי היה שם. ורבי יוסף מתני, הוא שנה שהיה שם עוד אחד. חוץ מרבי חייא בר רבי, גם רבי יהושע היה בר רבי. ורב ספרא מתני, היה שם מישהו שלישי. גם רבי יהושע היה ברבי חייא. דעתה לקמי, בא לפניו, לפני רבי חייא בר רבי, שהיה הראשון מבין החכמים, גר שכבר עשה ברית מילה, והוא לא טבל. אז הוא לא נתן לו לטבול בלילה, אלא אמר לי, תמתין פה עד למחר, שאי כאן עד למחר, מחר הבוקר תוכל לטבול לשם גרות ונטביל לנך. שמע מינה מהמעשה הזה תלת, שלוש הלכות. הלכה הראשונה שמע מינה, מזה שרב ספרא הוסיף, אחרי שכבר רבא אמר שהיה שם רבי חייא ברבי. רבי יוסף הוסיף שם את רבי יהושע ברבי. בא רב ספרא והוסיף שלישי את רבי יהושע ברבי חייא. בשמע צריך לומר שגם רבי יהושע ברבי חייא היה שם. שמע מינה שגר שבא להתגייר צריך שזה יהיה בפני שלושה, שהם בית דין לעניין גיור. דבר שנשמע מינה מהמעשה הזה, שזה שהגר הזה התגייר, זה שהגר הזה עשה ברית מילה זה לא מספיק. אינו הגר עד שגם ימול וגם יטבול. לכן המתינו עד מחר כדי שיטבול ביום בפני שלושה. רואים שהטבילה זה חלק מהגרות. הוא שמע מן הדבר שלישי, מזה שאמרו לו תמתין עד מחר כדי שתטבול בבוקר, אין מטבילין גר בלילה. שואלת הגמרא, אפשר ללמוד דבר רביעי. ונימה, אולי נאמר, שמע מן הנמי בעינן מומחים, צריכים שהדיינים יהיו דיינים מומחים, ולא סתם דיינים של אדיוטות. כי הרי רבי חייא ברבי, רבי יהושע ברבי, ורבי יהושע ברבי חייא הם תלמידי חכמים גדולים שמומחים לדין. ומזה שרואים ששלושתם הם אלה שגיירו, אולי נלמד שחייבים דווקא בדין מומחים, תוכל לגמרי, זה לא חייב להיות, דילמה, דאיקלו, יכול להיות שבדיוק במקרה השלושה היו דיינים מומחים, אבל לא כתוב כאן שחייבים דווקא שיהיו מומחים. אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מניין למדים שגר צריך שיהיו שם שלושה דיינים שיהיו בזמן הגיור? כי כתוב, משפט אחד יהיה לכם, ולגר הגר איתכם. זאת אומרת שהתורה מסמיכה את הגר למשפט. משפט כתיב בי. כמו שמשפט צריכים שלושה דיינים, ככה גם בגירות צריכים שלושה דיינים. עד כאן דף ממוו. יבמות דף ממוו, מתחילים בעזרת השם, דף ממהי עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים אמר רב חמה. בכל בוקר אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שלא עשני עבד או עבד, אנחנו בני חורין, לא משועבדים לאדון. מודים לקדוש ברוך הוא. בזמנים עברו, יש מדינות נידחות עד היום הזה, המושג של עבדות. אדם עבד לאדון שלו. היום אנחנו כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, רוצים לזכות להיות עבדים של הקדוש ברוך הוא. אבל היה מושג של עבד שמשועבד לאדון, בשר ודם. כל אשר יאמר, האדון צריך העבד לבצע. יש כמה סוגי עבדים, אנחנו נתמקד בעבד כנעני, עבד נוכרי. כשהוא עובד אצל אדון נוכרי, שועבד לנוכרי, צריך לעשות את כל מה שהאדון יאמר לו. ברגע שהאדון הנוכרי מוכר את העבד לאדון יהודי, היהודי שהוא קונה עבד כנעני, צריך להעביר את העבד איזשהו גיור. הוא לא הופך אותו לגר צדק, אבל הוא הופך אותו לעבד כנעני. עבד כנעני חייב במצוות כאישה. איך הוא מגייר אותו? אחד מהדברים, העבד צריך לטבול, אותה טבילה שטובלים לשם גיירות, הוא טובל לשם עבדות, הוא טובל בשביל להיות עבד כנעני. אמר רב חמה בר גוריה, אמר בשם רב, אם העבד יש לו קצת שכל, והוא אומר, רגע, אני עכשיו טובל באותו מקווה של גיירים, למה שאני אטבול לשם עבדות? אני אטבול לשם גיירות. הלוקח עבד מן העובדי כוכבים, שהעבד היה משועבד להם לעשות מלאכתם, קנה את העבד ושלח אותו למקווה לטבול לשם עבדות, וקדם העבד וטבל לשם בן חורין, לשם גיירות. למה שיטבול לשם עבדות? טבל לשם גיירות. העבד קנה עצמו בן חורין. תכף נראה מה אפשר לעשות כדי שהעבד לא יוכל לעשות את זה. אבל אם העבד עשה את זה, הוא בן חורין, הוא גר צדק רגיל. במקום ללכת לעבודה, הוא הולך לבית המדרש ללמוד. מה הייתה מה? איך יכול להיות שהוא מפקיע את השיעבוד שלו? הרי הוא עבד. מה זאת אומרת שהוא טובל לשם גיירות? כי עובד כוכבים, גופה לא קני לי. נוכרי שיש לו עבד כנעני, העבד לא קנוי לאדון גופו, אלא העבד משועבד לאדון. אז כשהנוכרי מוכר את העבד לישראל, מי דקני לי, הוא דמקני לי לישראל, מה שהיה קנוי לו, הוא מוכר לישראל. אז גם הישראל קונה רק את השיעבוד ולא את גופו של העבד. וכיוון דקדם העבד וטבל לשם גיירות להיות בן חורין, הפקעי לשיעבודי, הטבילה משחררת אותו, הוא הופך להיות ישראל גמור. והשחרור מפקיע אותו מידי השיעבוד, כמו דבריו של רבא. רבא אומר שלושה דברים שמפקיעים מידי שיעבוד. אחד מהם, שחרור עבד. גם העבד משחרר את עצמו על ידי שהוא טובל לשם גיירות להיות בן חורין. דאמר רבא, יש שלושה דברים שמפקיעים מידי השיעבוד. הדבר הראשון, הקדש. אדם הולך ללוות כסף מהעשיר. אומר לו העשיר, יש לי באמת סכום כסף בצד, אני מוכן להלוות לך, אבל אני רוצה שתיתן לי איזשהם ביטחונות, אני רוצה שתיתן לי איזשהו דבר שאני אוכל לגבות את החוב, אם בסוף לא יהיה לך אפשרות להחזיר. אומר לו, אתה מכיר את השור הזה? הוא עובד כמו שור. יש לו 5 כוח סוס. השור הזה משועבד להלוואה. משועבד. אם לא החזרתי לך כסף, השור שלך. תודה רבה, הלך נתן לו את הכסף, וכל אחד חוזר למקומו. כשהלווה שלקח את הכסף נמצא בבית, שומע, של הדוגמה כמובן, איזה נס גדול שעשה איתו הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להחזיר טובה לקדוש ברוך הוא, לא חושב הרבה, אומר שהשור שכל כך משרת אותו בנאמנות, הוא מקדיש אותו לבדק הבית, לבית המקדש. אומרת לו, אשתו, מה אתה עושה? השור הזה משועבד להלוואה שהלווית לפני שעה. לווית לפני שעה. אומר לה, באמת את צודקת. נו, אז מה עושים עכשיו? זה הקדש או לא הקדש? הקדש מפקיע מדי שיעבוד. זה הקדש. דבר שני, חמץ. הולך לווה כסף מנוכרי. אומר לו, נוכרי, כן, כן, אני מוכן להלוות לך, יש לי באמת סכום כסף בצד, ואתה אדם נאמן, והכל בסדר, אנחנו ידידים טובים. אבל, אני רוצה איזשהם ביטחונות. אומר לו, חבית, וודקה, בסדר בשבילך? אומר לו, רגע, אבל איזה וודקה? זה וודקה טוב, זה יקר, זה באמת שווה ערך להלוואה. אומר, מה זה שווה ערך להלוואה? זה יותר, שווה יותר מהלוואה, עוד תצטרך להחזיר לי חלק. בסדר גמור, נתן לו את הכסף, ואז מגיע חג הפסח. החבית של החמץ הייתה ברשותו של ישראל. צריך לבאר חמץ. הוא לא עשה מכירת חמץ אצל הרב. צריך לבאר את החמץ מהבית. צריך לשפוך את הכל. לבאר את הכל. לא רגע, אבל זה משועבד לנוכרי. זה משכון בשביל נוכרי. בגלל שזה ברשות הישראל, החמץ מפקיע מדי שיעבוד. דבר שלישי, ושחרור. הולך להשאיר, תן לי בבקשה כסף. מוכן לתת לך, תן לי בבקשה איזשהו דבר שבו אני אוכל לגבות את החוב, אם לא תוכל להחזיר לי. אומר, אתה מכיר את העבד הזה? מי לא מכיר אותו? עושה עשרה דברים בו זמנית, ודאי שכולנו מכירים אותו. אתה רוצה שהעבד הזה ישתעבד לחוב? אומר, אם ככה אני נותן לך גם כפול. נותן לו את ההלוואה, ואז האדון, משום מה העבד הצליח למצוא חן בעיני האדון והחליט לשחרר אותו. אז הוא אומר, רגע, אבל אתה הרי משועבד בכלל לאיזשהו חוב. האם זה באמת שחרור? כן, שחרור מפקיע מדי שיעבוד. מפקין מדי שיעבוד. אותו דבר, שלחו את העבד למקווה לטבול בשביל להיות עבד, אבל הוא היה ברדת כשהוא טובל במקווה. מחליט לטבול בשביל להשתחרר מן העבדות, להיות עבדי השם. להיות גר צדק, מפקיע מדי שיעבוד, פלי פליים. אגב, יש כאן גם כן מסר על מעלת המקווה. אדם טובל במקווה, אם יש לו כוונות נכונות, אז במקום להיות עבד, הוא הופך להיות בן חורין, מטבילה אחת במקווה עם כוונה נכונה. כמה מעלה הגדולה של טבילה במקווה. בכל אופן, רב אומר הלכה כזאת, עבד כנעני שנמכר מנוכרי לישראל, והישראל שלח אותו למקווה לטבול לשם עבדות, והוא כיוון מפורש לשם גאירות, יוצא לחופשי. מטיב רב חיסדא, תשמע מעשה שהיה. הייתה נוכריה בשם בלוריה. מעשה בבלוריה. היו לה עבדים כנעניים, והיא החליטה להתגייר. חלק מהגירות זה גם, ברגע שהיא תהיה בת ישראל, העבדים שלה גם כן יצטרכו לטבול לשם עבדות, כדי שיהיו מחויבים מצוות כעבד. היא לא ידעת ההבדל שכדאי קודם כל שהיא תטבול לשם גירות ואז תשלח את העבדים שלה לטבול לשם עבדות. איך כתוב? קשוט עצמך תחילה, ולאחר מכן קשוט אחרים. קודם תתקן את עצמך, אחר כך תתקן אחרים. אבל היא, במקום זה, הלכה קודם, שלחה את העבדים שלה לטבול לשם עבדות. מעשה בבלוריה הגיורת, שלפני שהיא התגיירה, קדמו עבדיה וטבלו לפניה, לפני שהיא הספיקה לטבול לשם גירות, הם הלכו וטבלו. והם טבלו לא לשם עבדות, אלא לשם גאירות. ובא מעשה לפני חכמים ואמרו, העבדים קנו עצמם בני חורין. אבל מדייק את הגמרא דווקא בגלל שהם התגיירו לפניה אין. אבל אם הם היו מתגיירים לאחריה לא. מה ההבדל? כשעבד הוא עבד של נוכרי, הוא לא קנוי לנוכרי, אלא הוא רק משועבד לנוכרי. בפרט אם הוא הופך להיות ישראל, ישראל שמוכר את עצמו לגוי, מוכר את עצמו להיות עבד לגוי, הישראל עצמו לא שייך מבחינה ממונית לגוי, הוא רק משועבד אליו. אם כן, כשהעבדים טבלו לשם גירות, הפכו להיות יהודים. האדון שלהם עדיין לא טבלה, בלוריה. אז אם כן, היא נוכרית בינתיים. אז ימצא שיש כאן יהודים שהם עבדים של נוכרית. גופם אינו קנוי לה, הם רק משועבדים לה. שחרור מפקיע מדי שיעבוד. אז אם כן, הם באמת משתחררים. אבל אם היא הייתה מתגיירת לפניהם, לפני שהם טבלו, אז היא בת ישראל. תדייק מכאן שהם הופכים להיות, כן, גופם קנוי לה. וגם אם הם יטבלו לשם גירות, הם לא ישתחררו, הם יישארו משועבדים לה. ככה נראה. כי הרי מה היה המעשה? הדיוק פה שהם טבלו לפניה. תדייק מכאן שהם היו טובלים אחריה, אחרי שהיא כבר הייתה בת ישראל, גיורת. אז גם אם העבדים שלה טובלים לשם גירות, הם לא היו משתחררים. אז קשה על דבריו של רב שאמר שאפילו עבד כנעני שטובל לשם להיות, שהוא בעצם עכשיו אמור להיות שייך ליהודי, אם הוא טבל לשם גירות הוא משתחרר. כאן משמע שרק אם הם היו טובלים לשם גירות כשהם שייכים לנוכרית, הם משתחררים. אבל אם הם שייכים לישראל, הם לא משתחררים. אמר רבה, האמת היא שגם אם הם אמורים להיות עבדים של ישראל, אם הם טובלים לשם גירות, הם משתחררים. אז מה ההבדל? למה כאן כתוב, דווקא בגלל שהם טבלו לפני בלוריה הגיורת, לכן הם באמת הצליחו להשתחרר. משמע שאם הם היו טובלים אחריה, הם לא היו יכולים להשתחרר, כי כאן מדובר שהם טבלו בסתם. הם לא כיוונו מפורש שהם טובלים לשם גירות, אלא הם טבלו סתם. כשעבד טובל סתם, אז תלוי של מי הוא אמור להיות עבד. אם הוא אמור להיות עבד של ישראל, אז הוא טובל סתם לשם עבדות. למה אתה טובל? לשם עבדות. בשביל להיות עבד כנעני של ישראל. אבל אם הוא טובל לשם, אם הוא טובל סתם בשביל להיות אצל נוכרי, הוא לא טובל לשם עבדות. למה? מבארים המפרשים. הרי אם הוא עבד כנעני שטובל לשם עבדות, הוא הרי מחויב בחלק מהמצוות. ואם האדון שלו הוא נוכרי, הנוכרי לא ייתן לו לקיים את המצוות. אז אם כן, כשהוא טובל, סתם, טובל בשביל להיות גר, בשביל שלא יהיה מישהו עבד לאותו נוכרי, כי הרי יהיה לו מאוד קשה לקיים מצוות אם הוא יהיה עבד של נוכרי. לכן סתם כשהוא טובל, הוא טובל בשביל להתגייר. אז זה ההבדל. אם הוא טובל בשביל אדון ישראל, אז סתם טבילה זה לשם עבדות. כי הוא יוכל לקיים מצוות של עבד כשהוא אצל ישראל, אבל כשהוא טובל בשביל להיות אצל נוכרי, אז סתם טבילה שלו לשם גירות, כי אם הוא יטבול לשם עבדות והוא יהיה עבד כנעני והוא יהיה מחויב במצוות כעבד, הוא לא יוכל לקיים אותם כשהוא ברשותו של הנוכרי. אז זה מה שאומר רבא. אם דווקא כי הם טבלו לפניה, אם כן הם הפכו להיות עבדים כנעניים של נוכרי, אז אפילו אם הם טבלו סתם, זה נחשב שהם טובלים לשם חירות. בין בסתם ובטח, בין במפורש, כשהם טובלים לשם חירות, ודאי שהם יוצאים לחירות. אבל אם הם היו טובלים לאחריה, שהיא כבר גיורת, אז אם הם היו טובלים סתם, הם היו טובלים לשם עבדות. אבל כשהם יטבלו במפורש לשם גיירות, כמו שאמר רב, הנה הם בוודאי יצאו לחירות. אבל אם הם היו טובלים בסתם, אז הם לא היו יוצאים לחירות. אמר רב אביה, לא שנו. מה שאמרנו שישראל שקונה עבד, כנעני, הוא קונה רק את השיעבוד ולא את גופו של העבד, אלא בלוקח עבד מן העובד כוכבים, כמו שבאמת על זה דיבר רב. שהעבד הזה היה קודם אצל אדון עובד כוכבים, והעובד כוכבים מכר אותו לישראל. אז מכיוון שאצל העובד כוכבים העבד רק היה משועבד, אז גם אצל הישראל הוא רק משתעבד ואין גופו קנוי לו. אבל, מחדש רב אביה, אם עובד כוכבים גופי עצמו נכנס לחובות והוא מוכר את עצמו לעבד, הוא לא היה אף פעם עבד של אף אחד, עכשיו הוא רוצה למכור את עצמו לעבד. וישראל קונה אותו, קנה הוא קונה אותו בקניין הגוף. ואם כן, גם אם הוא יטבול, שולח אותו ישראל, תטבול לשם עבדות, גם אם הוא יטבול לשם גירות, הוא לא ישתחרר, הוא יישאר עבד כנעני. כי מתי אנחנו אומרים ששחרור מוצאים מידי? מידי שיעבוד, אבל כאן שהנוכרי מכר את עצמו לעבד לישראל, אז אם כן, הוא קנוי, גופו קנוי לישראל, אז זה לא מועיל שהוא רוצה לשחרר את עצמו, כי הוא לא רק משועבד, גופו קנוי לישראל, אז השחרור לא מוצא מידי קניין הגוף. מניין אנחנו למדים שנוכרי שנמכר לישראל כעבד, גופו קנוי לישראל, דכתיב, וגם מבני התושבים הגרים עמכם, כאלה נוכרים שבאים לגור בין עם ישראל בארץ ישראל, מהם תקנו עבדים כנעניים, דורשים מכאן. אתם קונים עבדים מהם עבדים כנעניים, ולא הם קונים מכם. עוד הם לא יוכלו לקנות עבדים עבריים מכם, ולא הם קונים זה מזה. והם גם לא יוכלו לקנות עבדים כנעניים שיהיו קנויים להם. זאת אומרת, נוכרי לא יכול לקנות עבד כנעני, ככה מפורש פה לכאורה. וצריך להבין מה הכוונה. מה הפירוש ולא הם קונים מכם? מה? עובד כוכבים, נוכרי לא יכול לקנות עבד יהודי? למה? לאיזה דבר הוא לא יכול לקנות? אילי מה למעשה ידיו שהוא ישתעבד, הישראל ישתעבד אצל הנוכרי, וכי עתו עובד כוכבים לא קני לישראל למעשה ידיו, וכי לא יכול להיות יהודי שנמכר לנוכרי להשתעבד, לעשות את מלאכתו של הנוכרי, והכתיב מפורש פסוק, וכי תשיג יד גר ותושב עמך. זאת אומרת, אחד מאלה הנוכרים שהתיישבו בין עם ישראל, קיבלו על עצמם כמובן לקיים שם מצוות בני נוח, נקרא גר תושב, ותשיג ידו, הוא יתאשר. ומצד שני, מח אחיך אמו, יהודי, לא עלינו, ירד מנכסיו, ונמכר לגר תושב אמך, הולך נמכר לאותו נוכרי, או שהוא נמכר לעקר, הכוונה לעבודה זרה שתעקר במהרה מן העולם, או משפחת גר, מה פירוש משפחת גר? ואמר מה משפחת גר זה עובד כוכבים. אתה רואה מכאן שיש דבר כזה יהודי שנמכר לעובד כוכבים, אז לא זה הכוונה, מה שהפסוק אומר, רק מבני התושבים הגרים ממכם מהם תקנו, יהודי יכול לקנות נוכרי כעבד, אבל נוכרי לא יכול לקנות יהודי עבד. כי הרי כאן כתוב מפורש שנוכרי כן יכול לקנות יהודי עבד. אלא מה הכוונה שיהודי לא נקנה לנוכרי, אלא לאו לגופי, שגופו לא נקנה לנוכרי. כשיהודי קונה עבד נוכרי שנמכר ליהודי, הוא עצמו היה בן חורין והלך ונמכר ליהודי, אז היהודי קונה את גופו. אבל כשיהודי נמכר לנוכרי, הנוכרי לא קונה את גופו של הישראל. כאמר רחמנא, התורה אומרת, אתם קונים מהם. זאת אומרת, אתם יכולים לקנות מהם, ואז גופם יהיה כן קנוי לכם, אפילו גופי. פריך רווחה, אז רווחה הקשה, אימה, אולי נאמר שמתי הישראל קונה את הנוכרי קניין גוף, דווקא בכספה ובתבילה. דווקא אם הוא קנה אותו בכסף והוא טבל לשם עבדות, אבל אם הוא לא טבל אותו לשם עבדות, הוא לא קונה אותו בקניין הגוף. ואם כן, אם העבד כשהוא טבל, הוא טבל לשם שחרור, אולי כן ייפקע שיעבוד שלו, והוא יצא לחופשי. באמת הגמרא שבאמת אי אפשר להוכיח מכאן שנוכרי שנמכר לישראל, אם הוא טבל לשם גירות, הוא לא יוצא לחירות. יכול להיות שהוא כן יוצא לחירות. אז מה באמת עושים? אדם רוצה לקנות עבד כנעני, והעבד כנעני צריך לטבול. מה יכול היהודי לעשות כדי שהעבד כנעני לא יטבול לשם גירות, ואז הוא יפסיד? אמר שמואל, וצריך בזמן שנותנים לעבד לטבול לשם עבדות, לתוקפו במים, מה פירוש? צריך לתת לו איזשהו עול כשהוא נמצא בתוך המקווה, וזה מוכיח שהוא עבד. שייתן לו עול מלאכה כשהוא בתוך המים של המקווה, ואז רואים שהטבילה היא לשם עבדות. וגם אם הוא יאמר, העבד עצמו יאמר שהוא טובל לשם בן חורין, זה לא יועיל, כי המעשה שהוא בפועל עובד בשביל ישראל, מוכח שהוא טובל לשם עבדות. כי היי דמינימין עבדי דרב אשי. רב אשי קנה עבד בשם מינימין. באה, אז רב אשי רצה להטבולי, הוא רצה שהוא יטבול לשם עבדות. מסרי נעלי, אז הוא מסר את מינימין העבד לפני רבינה ולפני רב אחא ברי דרבה. ורב אשי אמר להם, אמר לו, חזו, תראו, אתם חייבים לדאוג שהוא לא יצא לי מבין האצבעות, העבד הזה, שהוא לא ישתחרר לי עכשיו. אני קניתי אותו בכסף מלא, אני רוצה שהוא יהיה עבד. חזו דמיני חוקה בית לי, אם הוא ישתחרר, אתם תצטרכו לשלם לי על ההפסד. מה הם עשו? כשנתנו לו לטבול, רמו לי ארוויסה בצווארי, קשרו לו חבל של עבדים על הצוואר, שזה עשוי עם כזה קשר עניבה. כשמושכים את החבל הוא מתעדק על הצוואר, וכשמרפים אז הוא נהיה רפוי. אז מה הם עשו? כשהוא טבל, הרפו לי, אז הרפו קצת את הקשירה, כדי שלא יהיה חציצה, כמו שמיד נראה. ואז מיד, לפני שהוא הספיק להגיד שהוא טובה לשם, לצאת להיות בן חורין, להתגייר, מיד צמצמו לי, מיד עדכו את האחיזה, את הקשירה, כדי שלא יוכל לומר שהוא עושה את זה לשם שחרור, כי הנה הוא עבד, מציאות שהוא עבד, וכבר הוא לא נחשב שהוא במים, כי כבר יש חציצה. מה הסיבה שבהתחלה הרפו לי, למה לא יכלו מלכתחילה שהוא טובל, שהחבל יהיה יותר מעודק על צווארו, כי יחידו לו לוי חציצה, כדי שלא תהיה חציצה. למה מיד צמצמו לי, למה מיד הם כן עדכו את זה, כמובן לא בצורה של חנק חלילה, כן? אבל למה בכל זאת הם צמצמו מיד, כי יחידו לא לקדם ולמה, כדי שלא יספיק להקדים ולומר לו, לשם בן חורין אני טובל שהוא טובל בשביל להיות בן חורין. וכן, דבר נוסף שהם עשו כדי לבטח שהעבד הזה לא יטבול לשם בן חורין, בעד ידדה לי רישי, מיד כשהוא הוציא את הראש מהמים, ממאיה, אנ חולי זולטה דתינה הרישי, הניחו לו כלי מלא טיט על ראשו, ואמרו לי, אמרו לו, זיל עמתי לבי מרח, לך תיקח את הכלי הזה לבית האדון שלך, ואז הם יכלו להיות בטוחים, שמיד כשהוא סיים לטבול, הוא כבר עושה עבדות לאדון, זאת אומרת, שהוא לא יצא בן חורין. אמר לי, רב פאפה לרבה, רב פאפה בא ואמר לרבה, חזי מר אני דבי פאפה בר אבא, כי ראית את בני המשפחה של פאפה בר אבא שהיו עשירים, והם הלכו ושילמו מס של המלך בשביל אלה שלא שילמו. והיה אז חוק במדינה, שאדם שלא משלם מיסים, ומישהו אחר שילם את המיסים במקומו, הוא עבד של אלה ששילמו את המיסים במקומו. מי שלא שילם, הופך להיות עבד למי שכן שילם. והם בני פאפה בר אבא, דאבו זוזי לאין של חרגי, היו משלמים את המס של הנוכרים בשביל המלוכה, לאלה שלא שילמו. אלה שלא שילמו, הם שילמו במקומם, ובשביל זה הם הפכו להיות העבדים שלהם. ומשתעבדים בהם. שאל רב פאפה, כי נפקי, מתי שאותם עבדים יוצאים לחירות? צריך הגיטה דחירותה או לא? האם צריכים לתת להם שטר שחרור או לא? כי הרי עבד כנעני שקנו לישראל, צריך בשביל לשחרר אותו, צריך לתת לו שטר שחרור. האם הם באמת הפכו להיות עבדים כנעניים של ישראל, או שהם סתם עובדים אצלהם כחוק? אמר לי, אז רב ענה, איזה נס שהספקת לשאול אותי עכשיו, כי באמת לא אמרתי את ההלכה הזאת לאף אחד עד עכשיו. ככה מבאר רבן יהוידע בשם מרן, במסכת שבת דף ק' נ"ב עמוד ב', מה שמובא. הוא לא הספיק לומר את ההלכה הזאת לאף אחד. אז אמר רבה, איזה נס ששאלת אותי את השאלה הזאת. איקוש חיווי, אם הוא היה עכשיו מת, רבה, לא אמרי לכו המילטה, לא היה אף אחד שאמרתי לו את ההלכה הזאת, אז טוב ששאלת, וכך אני אומר את זה לך. האחי אמר רב ששת, ככה אמר רב ששת, מוארקאיו דעני, חותם העבדות של אלה, בתפסה דמלכה מנח, בארגז של המלך הוא מונח, זאת אומרת הם העבדים של המלך, ולכן החותם של העבדות ברשותו, ומלכה אמר, המלך הרי עשה חוק, מן דלויה איבחרגה משתעבד למן דה איבחרגה, מי שלא נותן מיסים משתעבד למי שכן נותן מיסים. אז זה היה העבדות ממש, הם היו עבדים של המלך. אז המלך יכול לתת את העבדים שלו לאחרים, אז הוא נתן אותם למי ששילם את המס. אז במקרה של בני פאפה בר אבא, הם קיבלו עבדים, אז הם הפכו להיות בבעלותם, אז בשביל לשחרר אותם צריכים גט שחרור. מספרת הגמרא על רב חייא בר אבא שפעם הזדמן יקלע למקום שנקרא גבלה. הוא ראה שם שהם עושים שלושה דברים שהם לא בסדר. דבר ראשון, חזה, הוא ראה בנות ישראל, דמעברן, מגרים שמלו ולא טבלו. הוא ראה שהיו שם בנות ישראל שהיו כנראה נשואות לגרים, אבל הגרים האלה רק עשו ברית מילה ולא טבלו לשם גירות. והיו בנות ישראל מעוברות מהם. דבר שני, וחזה, הוא ראה שיש חמרה דישראל, יין של יהודים, דמזגי עובדי כוכבים. עובדי כוכבים לא נוגעים ביין, אז לכן מעיקר דין תורה זה לא הופך להיות יין נסך, אבל הם מוזגים את היין, בלי לגעת בזה, ושתו ישראל, היהודים שותים מזה. הדבר השלישי שהוא ראה, חזה, טורמוסין, איך שהם אוכלים סוג של ירק, או סוג של קטנית שנקרא טורמוס, דשלקי עובדי כוכבים, העובדי כוכבים הם אלה שבישלו את זה, ואח לישראל, היהודים אוכלים את זה. ולא אמר לו ולא מידי, הוא לא העיר להם על אף אחת מהשלושה דברים שהם עשו. עתה לקמי דרבי יוחנן, הוא בא לפני רבי יוחנן וסיפר לו מה היה בגבלה. אז רבי יוחנן אמר לי, למה לא אמרת להם כלום? צא ואחרז על בניהם שהם ממזרים. כי בעצם אותו גר הוא לא גר, אלא הוא נוכרי שבא על בת ישראל ולפי דעתי הולד ממזר. רבי יוחנן הולך לשיטתו, כמו שמיד נראה שהולד ממזר במקרה כזה. דבר שני, ולך תכריז על יינם שהוא אסור משום יין נסך. דבר שלישי, תכריז על תורמוסן שהוא אסור באכילה משום בישולי עובדי כוכבים. עכשיו, תורמוס שהתבשל על ידי עובד כוכבים אסור, זה נקרא בישולי אקו. האמת, אומר רבי יוחנן, מעיקר הדין לא. אבל הסיבה שאתה צריך לאסור את זה, לפי שאלה בני גבלה אינם בני תורה. ואם יתירו להם לאכול טורמוסין שבישלו עובדי כוכבים, הם יבואו לאכול כל תבשיל לעובדי כוכבים, גם מקרים שזה אסור. לכן תאסור עליהם את הטורמוסין. הגמרא מבארת את כל השלוש הוראות שהורה רבי יוחנן. קודם כל הוא הורה על בניהם שהם ממזרים, רבי יוחנן הולך לטעמי, קודם כל דאמר רב חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, לעולם אין גר עד שימול וגם יטבול, ומכיוון שהם לא טבלו, הם עדיין נחשבים עובדי כוכבים. וכיוון דלא טביל עובד כוכבים, ודבר נוסף, אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, עובד כוכבים, או עבד, הבעל בת ישראל, אבל עד ממזר, לכן בניהם ממזרים. דבר שני, ועל יינה משום יין נסך, אמנם מעיקר דין תורה, מכיוון שהעובד כוכבים לא נוגע ביין, זה לא יין נסך. הוא רק מוזג את היין, אבל משום לך, לך, אומרים לנזירה, אומרים לנזיר, תלך, אל תתקרב ליין, סחור, סחור, לקרמה לא תקרב, תעשה סיבוב עיקוף גדול, מסביב לכרם, אל תתקרב לכרם. למה? כי נזיר אסור לו לאכול ענבים ולשתות יין. אומרים לו, אל תתקרב לענבים, אל תתקרב ליין, שלא תבוא לידי ניסיון. אותו דבר גם כאן. אמנם עובד כוכבים כדי שהוא יעשה את היין נסך צריך לגעת ביין, אבל כבר עושים הרחקה מסוימת כדי שלא יבוא לגעת ביין, שאם הוא מזג יין, כבר אנחנו אוסרים את זה. הדבר ההוראה השלישית שהוא הורה על תורמוסן של עובדי כוכבים, הוא אוסר אותו משום בישולי עובדי כוכבים. וכתוב שהסיבה היא לפי שבני המקום שנקרא גבלה, הם אינם בני תורה. מדייק את הגמרא מה? הבני תורה שערי, ואם הם כן היו תמדי חכמים, היה מותר להם לאכול תורמוסים שהתבשלו על ידי עובדי כוכבים? והרי אמר רב שמואל ברב יצחק משמי דרב, תכף נראה אמרה אחרת בשמו. אבל בכל אופן רב שמואל ברב יצחק אמרה אחת אומר בשם רב, כל מאכל הנאכל כמות שהוא חי, כמו למשל תפוח, שאתה יכול לאכול אותו בלי לבשל. גם אם בישל אותו הנוכרי, עשה ממנו קומפוט או משהו כזה, אין בו משום בישול לעובדי כוכבים. זה לא נאסר. והרי תורמוס, התורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי. כמו שמסכת ביצה דף חפי כתוב שצריך לשלוק אותו 7 פעמים. אז אם בשל אותו גוי, ויש בו משום בישול לעובדי כוכבים, אז אם כן מעיקר הדין הוא אמור להיות אסור. תראה את הגמרא, רבי יוחנן סובר כאידך לישנא סביר אלי, כמו הלשון האחרת אמר רב שמואל בר ויצחק משמי דרב, שהוא אומר, כל שאין, כל מאכל שהוא פשוט, הוא לא מאכל חשוב, שאין עולה על שולחן מלאכים לאכול בו את הפת, אין בו משום בשביל עובדי כוכבים. מאכל שלא מביאים אותו בסעודה של מלאכים, גם אם עובד כוכבים מבשל אותו, זה לא נאסר. ואם כן, אותם תורמוסים לא נאכלים בסעודה של מלאכים. אז אם כן, מעיקר הדין, זה לא אמור להיות אסור בשולי נוכרים כאלה. וטעם עד אינם בני תורה, ואם יקלו להם פה, הם יבואו להקל גם במקרים שאסורים משום בשולי נוכרים, לכן הוא אסר עליהם. היים, הם היו בני תורה וידעו להבדיל בין דבר שעולה על שולחן מלאכים לבין דבר שלא, היה שר, היה מתיר להם.